אנחנו בעצם אין לנו צורך לקרוא, קראנו בפעם הקודמת, אנחנו נמצאים בפרשת דוד ונבל הכרמלי. ובחלק האחרון של השיעור הקודם, עסקנו בעיקר במשמעות של והוא חליבי, ושל האופי שנגזר מכלב. אופי שכאמור זו יקרה בחירה חופשית, אופי זה דבר מולד, אבל על בסיס אותו אופי ניתן להטות את הדברים לטובה כמו כלב, וניתן להטות את הדברים לרעה כמו נבל בן בנו של כלב. ושוב, אם הנבל בהחלט ניתן לראות את המעלות שלו, כל אופן אדם שחי שם בספר המדבר, במקומות קשים מאוד, ומצליח להוציא יבול רב מאוד, בעיקר במרעה וכדומה, זה הדבר שדורש הרבה אומץ, הרבה גבורה, הרבה עמל, וכל הדברים האלה נראים שיש לנבל למכביר, אבל הדברים מובלים לכיוון רע, לכיוון רע מאוד. וכאן אני חוזר לפסוק י', ויהיה נבל את עבדי דוד ויאמר, מי דוד ומי בן ישי? היום רבו עבדים המתפרצים איש מפני אדוני. ולקטי את לחמי ואת מימי ואת אמחתי ואשר את הלכתי לגוזי, ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי אם זה הם. שוב, הנבואה כאן דנה את נבל מאוד לקף חובה. גם בהמשך. ואני רוצה שנבין את הנקודה שבה באמת נבל לא צדק. כל הדברים שנאמרים כאן הם דברים ברורים. בן אדם הכין משתה, אנשים שעבדו, הכין את המשתה לגוזזי הצון. ולמה הוא ייתן אותו לאנשים אחרים שאין לו איתו איתם שום הסכם? ושהוא לא חייב להם שום דבר. הטעות של נבל, כפי שנראית כאן, היא בשתי נקודות. כלומר, זה לא בדיוק טעות, זה טעות שהיא זדון. אבל אני משתמש כאן במילה טעות, זה נראה בשתי נקודות. נקודה אחת באה לידי ביטוי במה שאומר אחד מהנערים. לאביגיל, שהוא אומר, ולאביגיל, פסוק י"ד, ולאביגיל אשת נבל יגיד נער אחד מהנערים לאמור, הנה שלח דוד מלאכים מהמדבר לברך את אדוננו ויעד בהם, ואנשים טובים לנו מאוד, ולא אוכלמנו ולא פקדנו מאומה, כל ימי הלכנו איתם בהיותנו בשדה. חומה היו עלינו, גם לילה גם יומם. כל ימי היותנו עמם רואים את הצום. הפסוקים, לפחות הפסוק הראשון, ניתן להביא אותו בשתי צורות. הצורה אחת שהיא לדעתי לא נכונה, וצורה שנייה שהיא כן נכונה. זאת אומרת, אנשים טובים לנו מאוד, לא אוכלמנו ולא פקדנו מאומה, כל ימי התהלכנו איתם בהיותנו בשדה. כלומר שבמה האנשים האלה טובים אלינו? שהם לא עשו לנו צרות ולא לקחו לנו שום דבר, כן? על בסיס הבנה כזאת, כתב בזמנו מאיר שלו את חיבורה המפורסם פרוטקשן בכרמל, כן? כלומר, שוק הכרמל, כאן זה גם כן כרמל, שוק הכרמל בתל אביב היה בזמנו, לא היום, אבל היה המקור הראשון לשחיתות הזאת שנקרא גביית דמי חסות, שבאים כל מיני בריונים ואומרים, או שתשלם לנו כך וכך, או ש... נהפוך לך את הדוכן וכו' וכו'. והוא עשה גזירה שווה כרמל כרמל. ובאמת, כאילו שכל מה שעשו אנשי דוד זה לא עשו צרות ולכן מגיע לתת להם כדי שבאמת יהיו בשקט. אבל לא אוכלמנו ולא פקדנו מאומה כל ימי התהלכנו איתם ביותר למסעדי הכוונה, לא שהם לא עשו לנו צרות. אלא כמו שעולה בפסוק הבא. תחומה היו עלינו גם לילה, גם יומם, כל ימי היותנו עמם רואים הצאן. כלומר, שוב אנחנו מסתובבים שם בספר המדבר, ומסתובבים קרוב מאוד לשוסי המדבר, כלומר כל מיני גדודי עמלקים שנמצאים בבקעת ערד, בקעת ערד בלי עמלקים, ובקעת ערד המרחק שלה מכרמל ומעון הוא מרחק אפסי, כלומר מספר קילומטרים. תאר לעצמי שהעמלקים גם יכלו לעלות למעלה, והם שוסי המדבר, והם תמיד באים, מתנפלים על צאן. לוקחים גם אנשים לעבדים וכדומה, כלומר, כשלוקחים צאן, אז לוקחים לא רק צאן. בואו נראה את תחילת ספר איוב. בתור דוגמה, אין צורך לפתוח, אני אקרא לבד. ובכן, הבקר היו חורשות והאתונות רואות על ידיהם, ותיפול שווה ותיקחם את הנערים יקו לפיכרם. כלומר, כשבאים כבר שוסי מדבר ולוקחים, אז גם מכים את הנערים. ומה שנראה מכאן, שאכן אי אפשר היה להחזיק שם את הצאן, רק בחסות הנערים. תאר לעצמי שנערים שבאו שם, בואו נגיד, יש לי סטים מזוין ויש רועה מזוין. מה שהגמרא אומרת, רועה מזוין כמובן לא הכוונה במה שאנחנו קוראים נשק, אבל עם איזה נבוט גדול, עם מקל, אולי עם חרב וכדומה. כלומר, בהחלט רועים שהולכים למדבר, זה רועים שחייבים שיהיו ביד שלהם כלי נשק. אבל מה שהנערים מעידים כאן, שהם לבד לא יכלו להתגבר על שוסי המדבר, כמה שהם היו, כלומר נבל שמח עליהם, אבל הם לבד לא יכלו לעשות את זה, וכנראה התקפות שוסי המדבר היו התקפות קשות. אבל אנשי דוד הם ששמרו על כל הר חברון. שוב, זה היה אזור ששאול לא טיפל בו. שאול התרכז כל הזמן, מלבד ברדיפות אחרי דוד, בחזית הפלישתית, ואת החזית של שבט יהודה, של שבט יהודה באזור ההר, כלומר החזית הדרומית-מזרחית, הוא כנראה די הפקיר. אנחנו נראה את זה בהמשך. זה דבר שיבוא לידי ביטוי במקומות רבים. הדבר הזה, בואו נראה למשל את המלחמה שלו בעמלק. בפרק למד, ואחר כך, כשהוא לוקח את השלל מעמלק, אז כתוב בפרק למד פסוק כ"ו, ויבוא דוד אל ציקלג, וישלח מהשלל לזקני יהודה, לרעהו, אמור. נראה לכם ברכה משלל אויבי אדוני. לאשר בבית אל, ולאשר ברמות נגב, ולאשר ביתיר, ולאשר בארועי, ולאשר בספמות, ולאשר באשתמוע, ולאשר ברחל, ולאשר בכל ערי הירחמאלי, ולאשר בכל ערי הקני. ולאשר בחורמה, ולאשר בחורשן, ולאשר בעתק, ולאשר בחברון. ובכל המקומות אשר יתארח שם דוד הוא ואנשיו. אולי נקרא פסוק אחד קודם, וזה כאשר הוא תופס את הנער המצרי עבד לאיש העמלקי, הוא מתאר לו מה הם עושים. פרק למד פסוק י' ד' מתאר לו אותו עבד לאיש העמלקי, אנחנו פשטנו על נגב הקריטי ועל אשר ליהודה ועל נגב כלב, ואת ציקלג שרפנו באש. אנחנו מגלים כאן, מעבר לסיפור הפרטי, זה נותן לנו חלון גם כדי להבין מה שקורה שם. כשדוד מחלק את השלל עם כל היישובים, תראו, הוא מחלק את זה עם הרבה מאוד יישובים שם. את השלל זה יכול להתפרש בשתי צורות, ואני מעריך ששתיהן נכונות. דבר אחד, יש להניח שהשלל הזה בגלגול הקודם שלו היה שלהם. כלומר, הוא לקח את זה כשלל מהעמלק. אבל ממי עמלק לקחו את זה? עמלק לקחו את זה מהיישובים הישראלים שם, בנגב הקריטי ובנגב הקיני ובנגב הירחמאלי ובכל המקומות האלה. והוא מביא להם. אפשר כמובן לדון, ייאוש ושינוי רשות, בסדר, אנחנו יכולים עכשיו להתחיל לדון על כל מיני פרטים הלכתיים שכמובן לא רלוונטיים כשאתה מדבר על מערכת יחסים שנוצרת בין הכוח המגן לבין החקלאים באזור. עכשיו, סיבה נוספת, ושוב אני לא חושב שזה או-או, אני חושב שזה גם וגם, אבל סיבה לו זה בלכך שהוא משלח להם מהשלב, אני מניח, כי הם פרנסו אותו. הם בעצם פרנסו אותו, הוא היה שם באופן טבעי, בהסכם בלתי כתוב, הכוח המגן. ואני מעריך שאנשי דוד לא באו רק לנבל באותו יום. היה אצל נבל משתה, אז הם באו לנבל. אבל הם לא היו רק אצל נבל. הם הסתובבו שם וכך פרנסו אותם. ונתנו להם, ותמורת זה הם באמת הגנו. כלומר, היה כאן משהו שאמרנו כבר שדומה לבה, ויברח, יפתח, מבני חווה של ברסובה, התלקטו אל יפתח אנשים ריקים ויצאו עמו. אנשים ריקים זה גם כן אנשים שברחו מהנחלות שלהם. ריקים זה לא ריקה במובן שריקים מרוחניות, כן? אנשים ריקים, הכוונה, אנשים שברחו מהנחלות שלהם, שאין להם נחל. ושהם בכל מיני מקומות כאלה התפרנסו כמו לגיון הזרים. כלומר, התפרנסו מעבודות ביטחוניות, ואלה העבודות הביטחוניות שלקחו על עצמם. מה, אנחנו מכירים את זה מתקופת, מימי אנו באנו, מתקופת העלייה השנייה, היו החקלאים והיו אנשי השומר. החקלאים היו אדמות עוד מהברון וכולי, באו אנשי העלייה השנייה, חלקם עבדו כפועלים, או ניסו לפחות למצוא עבודה כפועלים, זה היה מאבק גדול, כיוון שאנשי העלייה השנייה העסיקו בעיקר ערבים קודם, והיו אלה באמת שפיתחו את חברת השומר, שהם הגנו על השדות. דוד עשה את זה. אפשר להגיד שזה היה הסכם בלתי כתוב, ואז עכשיו להתחיל לדון באמת בכל מיני הלכות שכירות פועלים בשאלה עד כמה נבל חייב לשלם או נבל לא חייב לשלם. אבל בהחלט יכול להיות שנבל היה גם נבל ברשות התורה. כן, כלומר שאולי באמת הלך על פי האותיות הקטנות של ההסכם, אמר רבותה, אני לא כתבתי אתכם על הסכם, אבל ודאי אי אפשר שכתבו על הסכם עם כל אחד. ההסכם הוא עם זקני יהודה. צריכים לראות שוב, וישלח מהשלל לזקני יהודה לרעהו. כלומר, אתה עושה הסכם עם הזקנים. עכשיו, תמיד השאלה, עד כמה הזקנים אחראים על כולם, ועד כמה זה מחייב את כולם. יש כאן הרבה מאוד שאלות שאנחנו יכולים ללמוד אותן אחר כך מתקנת הקהילות, מאמצע ימי הביניים. כן, עד כמה החוק הזה מחייב. אני אומר, שם המלכות, כשלא שלטה לגמרי, אז בהחלט היה איזשהו חוק בלתי כתוב, ונבל חילל כאן את החוק הזה. וכאשר מדובר על אנשי ביטחון, שאתה לא נותן להם את האוכל, את מה שמגיע להם, זה כמובן יכול להיות בהחלט חמור. ואני מזכיר אירוע דומה, כיוון שכולנו מתפלים כאן על דוד, שכל כך מתעצבן, אז מאיפה אני אביא עכשיו את הפסוקים שאני רוצה להביא? מגדעון, נכון? בואו נראה מה קורה לנו אצל גדעון בשופטים פרק ח' פרק ח' פסוק ד' ויבוא גדעון הירדנה עובר הוא 300 האיש אשר איתו עייפים ורודפים ויאמר לאנשי סוכות, תנו נא כיכרות לחם לעם אשר ברגלי, כי עייפים הם. ואנוכי רודף אחרי זבח וצלמונה מלכי מדיין. ויאמר שרי סוכות, אחף זבח וצלמונה אתה בידיך, כי ניתן לי צווארך לחם. לא עשית שום דבר, אתה יכול לבקש לחם אחרי שתגמור. לא, לפני שעשית. עכשיו, אני צריך את זה עכשיו. ויאמר גדעון, לכן בטא את אדוני זבח וצלמונה בידי, ודשתי את בשרכם ואת קוצי המדבר ואת הברכונים. ויהיה משם פנואל, וידבר עליהם כזאת, ואינו דון של פנואל, שאינו דון של סוגות. גם אינם אנשי פנואל לאמור, יישובים שלו את האוצרית המגדל הזה. אני מעריך שהיישובים האלה, שהיו מאוד במזרח, סוגות ופנואל, שוב, אין מכוניות ואין תקשורת, היו יותר קשורים עם המדיינים מאשר עם אחיהם היהודים, שהיו בעבר הירדן המערבי. הם היו יותר קשורים עם הגויים, בגלל שבדרך הטבע הדבר הזה היה, ולא סמכו לשתף פעולה עם גדעון. לא היה ברור להם שגדעון באמת ינצח. אבל שוב אני אומר, כל מה שגדעון דרש מהם זה לחם. הוא לא דרש מהם יותר מזה. דרש מהם לחם. תבינו עכשיו, כשהם לא נתנו לו, תבינו מה המשמעות, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. גם דור עשירי לא יבוא למקהל השם עד עולם, על דבר אשר לא קידמו אתכם הלחם ובמים בדרך ובצאתכם ממצרים. למה הם היו צריכים לקדם? ישראל ניצחו את סיחון מלך האמורי, סיחון מלך האמורי הוא זה שכבש את ארצם, הוא זה ששיעבד אותם. אוי לך מועד, מואב, פרשת השבוע. בעצם ממש אין בעצם, אולי אתם זו שיחה בלי שבא. טוב, זה עוד. אוי לך מואב, עבד טעם כמו שנתן בניו פליטים ובנותיו בשבית למלך האמורי סיחון. בעצם מישראל גאלו אותם מהשיעבוד של סיחון. מה הם היו צריכים לעשות? לקדם אותם מלך הממן. אנחנו רוצים את המקבילה אצל אברהם, ששחרר את כל החבורה הזאת מגדול העומר, מלכי. צדק מלך שלם הוציא לכם ויין, והוא כהן לעליון. הם לא קימו את זה, ותראו איזה חומרה זה מתקבל. כלומר, כאן אנחנו רק שומעים על החטא. אבל אם אנחנו ממשיכים הלאה... בפסוק י' ג' וישב גדעון ויואש מן המלחמה אלי למעלה חרס, וילכוד נער מן הרי סוכות וישלהו, ויכתוב אליו בצרי סוכות ואת זקני השבעים ושבעה איש, ויבוא אל אנשי סוכות ויאמר, הנה ספר צלמונה שכר יפתם אותי לאמור, קם ספר צלמונה אתה בידיך, כי ניתן לאנשיך היפים לכם, ויקח את זקני ואת קוצי המדבר ואת הברכונים, ויורדה בהם את אנשי סוכות. וגלגל אותם שם קצת על הקוצים. לא נורא. ואת מגדל פנואל נטץ ויהרוג את אנשי העיר, זה כמובן הרבה יותר חמור, ומה שהוא אמר שהוא יעשה זה רק דבר אחד. כלומר, בשביל שלא מתוצץ את המגדל הזה. רק יש להניח שהתפתחה שם מלחמה. כלומר, שהם מגנו על המגדל. הם מגנו על המגדל, הוא נלחם נגדם, וכתוצאה מזה אמת, אם הם היו מקבלים עליהם, את מה שקיבלו עליהם אנשי הסוכות, אז היו יוצאים בחיים. כלומר, אתה מגלה כאן, אנשי סוכות חטאו את חטא המרגלים. אנשי פנואל חטאו את חטא המעפילים. אתם מבינים את מה שהם קוראים. כלומר, אנשי סוכות חטאו, אבל קיבלו עליהם את הדין. גולגלו על הקוצים, וזה נגמר בזה. אנשי פנואל נלחמו, כן, על המגדל, על הכל. אז בסופם באמת נהרגו. אבל כלפי מה הדברים אמורים, זה חמור מאוד. אם אתה לא מפרנס את אנשי הצבא, שעכשיו הולכים להגן עליך, ואתה לא נותן להם את האוכל. שוב, נזכור, אין מערכת לוגיסטית כמו היום של, של מנות קרב שאנשים הולכים. שאלה, אם אתה לא נותן להם. אז הדבר הזה נחשב ממש כחבלה בצבא, ובחבלה בכל, בכל מה שאתה עושה. ודוד באמת מגיב, כאמור, בחריפות גדולה מאוד, כשהוא בעצם לוקח את התקדים של גדעון ואומר, רבותיי, הוא לא נותן לכם, אני הולך להילחם איתו. אבל אני חושב שזה לא הדבר הקשה ביותר. אני חושב שיש כאן דבר קשה יותר, וזה מה שהוא אומר. היה נבל את עבדי דוד ויאמר, מי דוד ומי בן ישי? היום רבו העבדים המתפרצים איש מפני אדם. וכאן אני רוצה לעמוד על נקודה אחרת, מופיעה באיזה מדרש נידח של חז"ל, נדמה לי מדרש שוחר טוב. מופיע לנו הוורט הבא, שנראה באמת מתחילתו וורט בלבד, וזה החילוף אותיות שבין נבל לבין לבן. אבל אני חושב שחילוף האותיות הזה מחייב אותנו באמת להתבונן ולראות אם יש ממש בהשוואה הזאת, ואני חושב שבהחלט שכן. ולבן ניסה כל הזמן לנשל את יעקב, מכל משהו, מכל ההסכם, גם עם שתי הבנות, וגם אחר כך עם הצאן, וגם אחר כך בסוף, כשבנאום הסיכום שלו אומר לבן, הבנות בנותיי והבנים בניי והצאן צאני, וכל אשר אתה רואה לי הוא. הגמרא, אין לי כוח להתמודד איתך. הקדוש ברוך הוא אסר עליי לדבר איתך מטוב ועד רע, ואתה לך ונכרתה ברית הנבעת, אבל מכוח דבריו אתה למד מה הוא התכוון לעשות. כלומר, הוא לא התכוון רק בתמימות לקחת את הטרפים שלו ולנשק את בניו ואת בנותיו. הוא אומר, הבנות בנותיי והבנים בניי והצאן צאני. לא פחות מזה. אנחנו תמיד יכולים להגיד שלבן הוא איזשהו תחמן קטן ורמאי קטן ואחד שרוצה, שטוב בביזנס ושמנסה להשיג עוד קצת. אבל אני חושב שאילו זה היה ככה, התורה לא הייתה מקדישה לזה כל כך הרבה... כל כך הרבה צורה. אני חושב שיש כאן ויכוח עקרוני. וזה גם מה שמתקשר לצא ולמד, מה ביקש לבן הארמי, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. ומה עומד מאחורי הדברים האלה? וזה אני חושב דבר שמה שקורה גם אצלנו. מצווה מאוד חדשנית בתורה. מאוד חדשנית בתורה. היא המצווה אומרת, לא תסגיר עבד אל אדוניו, אשר ינצל אליך מעם אדוניו, ממך יושב בקרבך, במקום שריבך, באחד שעריך, טוב לא, לא תוננו. כלומר, יש כאן אמירה שהייתי אומר, היא לא פשוטה והיא לא מובנת מאליה אפילו היום. לא פשוטה והיא לא מובנת מאליה אפילו היום. לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מעם אדוניו. אצל לבן הארמי, אני חושב שההיגד שהיה כתוב על הקיר, גם אם הוא לא אמר אותו, אבל זאת הייתה הכתובת על הקיר. אתה כאן בורח, אתה בורח בעשיו, יש מי שרודף אחריך, אתה מקבל אצלי מקלט, תגיד תודה ושב בשקט, ואל תנסה עוד גם להרוויח כסף. כלומר, אתה חייב להיות עבד שלי, כי אני זה שמציל אותך, כי אני זה שהצלתי אותך. תראו, אני יודע, אם אני לוקח דף, דוגמה, סיפור רובינזון קרוזו, כן, הוא הציל שם איזה קניבל אחד מחבריו הקניבלים, והוא מיד הפך להיות עבד שלו, מכל בחינה, בגלל שהוא הציל אותו. יש המון היגיון בדבר הזה. אני מציל אותך, אז אתה הופך להיות עבד שלי. זה היגיון שהתורה יוצאת נגדו, ויוצאת נגדו בצורה חריפה מאוד. זה לא דבר שאמור להיות מובן מאליו. אם אני הצלתי אותך, אז אתה עבד שלי. ולבן בעצם אומר ליעקב, אתה מקבל אצלי כאן מקלט. אתה מקבל אצלי כאן חומה ומגן, זה הכל. בתמורת זה אתה אמור להיות עבד. יעקב, זה לא הולך איתו, ושם הכל הולך בנימוס, הגידלים, המשכורותיך, וכו' וכו' וכו', אבל כל הזמן ברור שלבן איננו מתייחס להסכמים האלה ברצינות. והוא רואה ביעקב עבד אלוהים. גם העבדות במצרים הייתה קודם כל בראש ובראשונה על הבסיס. שאתם פליטי רעב שהגעתם מארץ ישראל הנה. אז זה די מוצדק שלוקחים אתכם לעבדים. אתם לא שייכים לכאן ואתם פליטי רעב. אז מוצדק, אז לוקחים אתכם כאן, אבל לוקחים אתכם בתורת עבדים. בסך הכל זה לא מאוד רחוק ממה שקורה היום עם כל מיני סודנים ואריתראים. כן, שבעצם הפכו אותם להיות העבדים של החברה המודרנית. עכשיו, מה שלא נכון כאן, וזה דבר שצריך לשים לב, שכולם הם פליטי חרב. כלומר, כל מיני ארגונים שרובם עושים את זה למען כסף, ולא מסיבות הומניסטיות. כל מיני ארגונים באים ומציגים את הסודנים והאריתראים כפליטי חרב של מלחמה, ובוודאי שכאלה צריכים לקלוט אותם, אין ספק. קלטנו בזמנו, אני יודע, וייטנאמים, כמה שחות בזמנו שברחו שם וכולי, זה בהחלט בסדר, וזה בהחלט ככה צריך להיות. הבעיה היא שמאחורי כל סודני או אריתראי כזה, מסתתרים 100 שהגיעו באמצעות חברות של כוח אדם ששילמו להם כסף וכדי לבוא קל למצוא עבודה, ואלה דברים שכמובן בלתי נסבלים, והיום מנסים להעביר אותם. טוב, זה דברים יותר סודיים, חסויים, אבל מנסים בדרך כלשהי להוציא אותם. המוסד מתעסק עם זה. אבל אני אומר, דברים כאלה יכולים לקרות, זה בדיוק מה שקרה עם לבן. וזה כאן הסיפור של לבן. מה אתם עושים פה? אתם עבדים המתפרצים איש מפני אדוניו, או במילים אחרות, מה הוא אומר? תגידו תודה שאני לא מזכיר אתכם. שוב אני מזכיר, יחד עם דוד היו כל איש צר ומצוק, וכל אשר לא נושה. כלומר, האנשים שם, וזה כבר טיפלנו בזמנו, היו אנשים שחיו בספר המערבי. באזור מערת הדולם, כלומר באזור הדולם, אנשים חיים שם בספר המערבי. פלישתים, היינו מדי פעם שוסים את הגורנות, או בואו נגיד שורפים את התבואה. אנשים נותרים בלי התבואה השנתית שלהם, הם נאלצים ללוות כסף. ויתכן שהם נאלצים ללוות כסף פעם אחר פעם, ואז אין להם לשלם. הם צריכים לברוח מהשדות שלהם. יתר על כן, דבר שכמובן אסור לעשות אותו בתורה, אבל ברור שהוא נעשה בהקשר הזה, אבל בחוקי סולון, למשל, אם נקרא, זה א' ב' של חוקי סולון, וזה קיים גם בחוקים יותר קדומים. צריך חמורה, ואני לא זוכר את זה, אבל יכול להיות שזה קיים. שאדם שלווה כסף ולא שילם, נמכר לב. במידה מסוימת זה קיים גם בתורה, אבל רק כשהוא לא כשהוא לווה כסף בצורה חוקית, אלא כשהוא לווה כסף בצורה בלתי חוקית. מה כוונתי? הוא גנב וטבח הוא בחר. הוא לקח את הכסף בצורה בלתי חוקית. אז באמת זה קיים בתורה. מי שלווה כסף, ודאי שלא. אבל ברור לי שהתורה חיה בתרבות שזה כן. בואו נראה את הפסוקים בספר דברים. פרק כ"ד אם אני לא טועה, כן, כ"ד. ויש לנו שם כמה מצוות די רצופות. פסוק ו', לא יחבול ריחיים ורחב כי נפש הוא חובל. פסוק י', כי תשב ורעך משאת מאומה, לא תבוא אל ביתו לעבוד עבודתו. בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה יושב ויוציא לקראת עבוד החוצה. אם איש עני הוא לא תשכב בעבודתו, תשב תשיב לו את העבוד כמו השמש בשכה וסבתו וברכך, ולך תהיה צדקה לפני אדוני אלוהיך. כלומר, בפסוקים, גם בפסוק ו' וגם בפסוק י' עד י' ג', אנחנו לומדים הלכות גביית חוב, או מה שנקרא בהלכה הלכות מסדרין לבעל חוב. גביית חוב, ודאי שמותר לך לגבות חוב. לגבות חוב מותר לך מכל דבר, אבל יש גבול. יש דבר שאוסרים עליך גם לגבות ממנו חוב, זה הכלי עשיית הלחם, ריחיים ורחל, כי נפש הוא חובל. ולקחת לו את הבגד ולהיכנס אליו הביתה. שלושת הדברים האלה באיסורים. כלומר, יש גבול כמה אתה יכול לגבות חוב. אבל בתווך יש כמה פסוקים, ואני רוצה לקרוא אחד מהם. ויחבול ריחיים ורחב כי נפש הוא חובל, כי ימצא איש גונב נפש מאחיו מבני ישראל ויתאמר בו ומחרו, ומת הגנב ההוא ויתה הרע מקרבך. מתי אדם גונב נפש מבני ישראל? יש להניח אותו בסיס. הוא לוקח אותו כדי למכור אותו לעבד, כמו שאנחנו מכירים מספר מלכים. והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. יש גם פסוקים כאלה בספר נחמיה, לא נאריך בזה כרגע, אבל בספר נחמיה גם כן יש שם באופן ברור מאוד שמיטת כספים. למה? כדי שאנשים לא ימכרו לעבדים. מזה אנחנו יכולים להבין ביטוי מסוים שקשור לשמיטת כספים, איך נקרא מי שתובע את החוב? נוגס, נקרא גם שם, נקרא גם נוגס. שמות כל בעל משה ידו, לא ייגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרה שמיטה לשם. מאיפה לקוח הביטוי נוגס, אנחנו יודעים. מי שמנהל את העבדים. נכון, בספר נחמיה, זה ברור מאוד, שזה בא בעקבות זה. ואנשים שם, האנשים של דוד, זה אנשים שברחו עם המשפחות לפני שיקחו אותם לעבדים. איך קורה להם נבל? היום אמרו, העבדים המתפרצים איש מפני אדונם. הוא מכנה אותם באמת בשם עבדים. הוא אומר, רבותיי, אתם עבדים. אין לכם על מה לדרוש בני כסף. תגידו תודה, שאני לא מסגיר אתכם. דוד, כמובן צריך להגיד תודה אחרת, שאני לא מסגיר אותו. אם אני מסגיר אותו, זה לשאול. אבל אתם כולכם כאן על תקן פליטים, עבדים בורחים, ותגידו תודה שמשאירים אתכם כאן, אל תבואו לתבוע גם שכר תמורת עבודתכם. ההתייחסות הזאת היא כמובן חמורה בפני עצמה. מעבר למה שדיברנו מקודם, שהוא לא נותן לחם ללוחמים, ושני הדברים האלה מביאים את דוד לתגובה כאמור חריפה מאוד. ושוב, השאלה אם דוד עשה את זה מקרבו, או מכיוון שהוא הבין שאם הוא לא עושה את זה, אז הגדוד שלו מתפרק, אפשר לתת תשובות לכאן ומכאן. היום הדוד לאנשיו, הגוי של חרבו והגוי של חרבו, ויחגוג גם דוד את חרבו וילוך אחרי דוד כ-400 איש, ו-200 ישבו על הכלים, ממש כמו שמוכר לנו, גם יותר מאוחר, הדבר הזה. שם זה נראה מקרי, אבל כאן זה נראה ממש חלק מן העניין. בפרק למד, זה במלחמה שלו עם העמלקים. אז תעיקר דוד, כל צאן והבקר נהרגו לפני המקנה ויאמרו זה שלל דוד. ויבוא דוד אל 200 אנשים אשר פיגרו מלכת אחרי דוד. וישיבו בנחל הבשור ויצאו לקראת דוד לקראת העם אשר איתו. ויגש דוד אל העם וישאל להם לשלום. ואז כשרוצים לא לתת להם השלל, ויאמר דוד לו תעשוכן החי את אשר נתן אדוני לנו וישמור אותנו ויתן את הגדוד הבא עלינו בידינו. מי ישמע לכם לדבר הזה? כי כחלק יורד למלחמה וחלק יושב על הכלים יחדיו יחלוקו. אנחנו רואים שהפרופורציה שם היו נכונות. לדוד היה גדוד של 600 איש. 200 באמת פיגרו מלעבור את נחל הבשור וישבו על הכלים. כאן זה כבר מלכתחילה. 200 ישבו על הכלים, כלומר שמרו על מה שהיה להם. ו-400 יסעו יחד איתו למלחמה בנבל הכרמלי. השאלה אם אנחנו יכולים לאפיין את המאתיים האלה, זה אותם 200. אולי. אני מזכיר לכם שדוד החל עם גדוד של 400 איש. וקהילה הצטרפו אליו עוד 200. זוכרים שדיברנו על זה, נכון? יכול להיות שהמאתיים האלה אולי לא נקלטו כל כך בכלל חברתית. אולי זה לא היו אנשים מרי נפש, אלא אנשים שהלכו איתו בגלל שהאמינו יותר בדוד אחר כך. זה לא היה הציבור של מראי הנפש האלה, ציבור שמוכן להילחם ולהרוג כל אחד ולעשות כל דבר במלחמת הקיום. ייתכן באמת שאלה היו אנשים עדינים יותר, ייתכן שאלה היו עדינים אנשים שלא נקלטו מבחינה חברתית, ויכול להיות שאלה תמיד היו אלה שישבו על הכלים. אני מעלה את האפשרות. אבל אנחנו רואים את המוסד הזה של דוד, שכאשר יש לו גדוד של 600 איש, 400 לוחמים, 200, מה שנקרא אצלנו פי עין, לצורך העניין. מה?
הרב הסביר למה זה רע למה נבל, שנבל אומר שהוא עבד? מה הרב עבד?
שדוד הוא עבד?
שהוא אומר שכמה עבדים אתם ואין לו צריך לתת כלום.
שמה?
הוא אומר שדוד ואנשיו הם עבדים, ולכן לא צריך לתת להם שכר.
כן, אני הסברתי מה הרב עבד, הסברתי מה הרב עבד. אמרתי, שלהתייחס אל אנשים, או בגלל שהם פליטי חרב, כמו דוד, או בגלל שהם לא יכלו לשלם את חובם, להתייחס לאנשים כאלה כעבדים, וזה נאמר בתורה, כי מוצא איש גונב נפש מאחד מישראל, ויתאמר בו ומכורו בית הגנב עליו. מבחינת התורה זה לא בא בחשבון. מה שיש לנו בחוקי סולון, שמי שלא משלם חוב הופך להיות נפש. איפה? הכל בסדר.
מצד שני, גם עבד עובד לאיש מלווה.
שיעבוד גוף, שהוא משובד לא לעשות כל דבר כדי להחזיר לו את הכל. אבל אם אתה תסיק עם עבד עובד לאיש מלווה, שהוא יכול להשתמש בו לצורך עבדות, אז זה מה שנקרא ויתעמר בו. כן? זה דבר שוודאי אסור להגיע. כן, ונעשה אל אביגיל, אשת דוד, יגיד אחד מהדרים, אנחנו כבר קראנו, ואני עובר לפסוק י"ז. אתה דיור אם אתה עשית, כי חלתה הרעה אל אדוננו ועל כל ביתו, והוא בן בליעל מדבר אליו. כלומר, גם רועי הצאן שלו וגם הנערים שלו לא אהבו אותו, וכנראה באמת רדה בהם רדיעה קשה, היה כנראה מעסיק קשה. את מהר ויגל ותיקח 200 לחם ושניים מבלי יין וחמש צאן עשויות וחמש שאים קלים ומאה צימוקים 200 טבלים ותשם על החמורים ותאמר לנעריה יגבו לפניי נניח לכם בעם ולאישה נבל לא יגיד. ויהיה מרכב את הלחמים ויגד בסדר רע והנה דוד ואנשיו יודעים לקראתיו ותפגוש אותם. כן? כלומר, היא יורדת והם יורדים, אז זה יכול להיות שני אנשים שרוכים. זה לקראת זה שניהם יורדים. מה? יורדים כל אחד מכיוון אחר, לא טועם. ודוד אמר, אמר תמיד פס פרפקט. אבל לא ויאמר דוד, אלא דוד אמר, זה הכוונה, לפני שאמר לאנשיו, חיגבו איש חרבו. ודוד אמר, אך לשקר שמרתי את כל אשר לזה במדבר, לא נפקד בכל אשר לא מרונה, היה שביראה תחת לבד. ויעשה אלוהים לא הביא דוד וכי יוסיף, ונשאיר מכל אשר לא הדור הבוקר משתים בקיר. תראה רגע דוד ודמיה ותרד מעל החמור, ותיפול לאפי דוד על פניה ותשלח לו עליו. ותיפול רגליו ותאמר בי אדוני הערבון, ודבר לעמתך במזלך ושמע את דברי עמתך. ופן לה ישים אדוני לטיבו, ובישה בלי על הזה על נבל, לשמו כנו, נבל הוא, נבלה אימו. אני עמתך, לא ראיתי את נערי אדוני אשר שלך. ואתה אדוני, חי אדוני מכן המשיכה, אשר מנערך אדוני מבואו ודמים, ורושע ידך לה. ואתה יהיו חברה לבך ותבקשים את אדוני רעה. ואתה הברכה הזאת אשר הביא שפתחה לאדוני, וניתנה לנערים המתרחים ברגלי אדוני, צעד אלפי שעמתך, כי עשו יעשה אדוני לאדוני, בית נאמן. כי מלחמות אדוני, אדוני נלחם. והרעה לא תמצא לך מימיך. ויקום אדם לרדפך, ומבקש את נפשך, הייתה נפש אדוני צורה בצורה החיים, את אדוני אלוהיך, את נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלה. ויך יעשה אדוני לאדוני, ככל אשר דיבר את הטובה עליך, מצבך לנגיד על ישראל. ולא תהיה זאת לך לפוקה ולמכשול, לב לאדוני, לשפוך דם חינם ולהושיע אדוני לו, והיטיב אדוני לאדוני. וזכרת את עמתך. יש כאן מספר טענות, ואני רוצה שנבחן אותן. ואני אולי אתחיל בלי מהסוף. אז אני רוצה קצת להתפלמס עם הסוף. הגמרא במסכת מגילה, גם מביאה איזשהו ויכוח הלכתי בין אביגיל לבין דוד, שאומרת לו, קודם כל שואלת אותו בחידנים דיני נפשות בלילה, הכל שם היה בלילה, ואחר כך בעצם שואלת אותו על כל הסמכות שלו לדון כאן דיני נפשות. והוא אומר לה, ולא מלך אני, שהרי משכני כבר שמואל. אמרה לו, עדיין לא יצאתי בך בעולם. אמר, משמע שיש שם ויכוח, ובוויכוח הזה באמת הוא מקבל את דעתה של אביגיל, שאין לו דיני מלך, וממילא הוא לא יכול לדון דיני נפשות, כאן כשמדובר על נבל ועל אנשיו. עדיין לא יצאת טבעך בעולם, טבעך אפשר להסביר, טבע, כלומר, עדיין אתה לא מוכר. הרמב״ם, בחוק סלע ועבדה, מסביר מה זה טבעך, מטבעך. מטבע זה טבעה בארמית. עדיין לא יצאת טבעך בעולם, עדיין לא יצאת מטבעך בעולם. ומעניין, הרמב״ם מביא שם את כל הלכות דינה דמלכות הדינה. הרמב״ם מביא לא בהלכות מלכים, אלא מביא בהלכות גזלה ועבדה. כיוון שקשור שם למוכס העומד מאליו ולכל השאלות האלה. והרמב״ם אומר שם את הדבר הזה, במה דברים אמורים במלך שמטבעו יוצא באותם הארצות ושמחה עליו ושמחה עליהם, אני לא זוכר בדיוק, דעת בני המדינה, אבל הוא תולה את הכל במטבע. כלומר, מה משמעות המטבע? יש כאן, זה רמב״ם, אתם לא רואים. יש כאן למישהו אולי קורא קטשות. יש כאן למישהו. אולי בא למישהו. אף אחד לא רוצים. גזילה ועבדה פרק ה'. רגע? בסופו, סוף הפרק. יש לך? אני מגיע שתקרא את זה ממש. יש לו הרמב״ם? אין טוב. המלך שמטבעו יוצא מאותם הארצות. הרי הסכימו עליו בני אותה הארץ, ושמחה דעתם שהוא אדוניהם והם לא עבדים. אבל אם אין מטבעו יוצא הרי הוא כגזלן בעל זרועה, הוא כמו כמובן הסכימו שמימים, שאין דיני דין וכן מרצה בכל עבדיו כגזלן לכל דבר. כלומר, המטבע זה איזושהי מידה של אמון, וזה הרמב״ם עוד אומר בימים שלמטבע היה ערך אובייקטיבי. כלומר, מה שמוגדר בחזון איש לפני שהחלו האומות לזייף את המטבעות. כן? כלומר, המטבעות המזויפים, משמע שהייתה בהם פחות כמות כסף ופחות כמות זהב, מי האמת? כלומר, כספך היה לשיגים, סובך מהול במים. כלומר, אבל עדיין ודאי יש גוש כסף ויש מה שנקרא עובר לסוחר, שזה בדרך כלל היה מטבע. כלומר, מטבע זה דבר שיצא מבית המלך, הייתה חקוקה עליו דמותו של המלך, והמטבע הזה הוא בעצם קבע את השערים בשוק. הוא קבע את השערים בשוק והוא קבע כמה משלמים על מה, כלומר, ידעו, זה הערך הכספי, ועל הערך הכספי הזה של המלך סמכו. כלומר, סמיכה על מלך זה בשוק, זה בכלכלה. מדובר כאן, לא ב... מה שמדובר כאן זה לא בביטחון. ודאי ששוק כולל גם ביטחון, שהרי אם אין ביטחון, אין שוק ואין כלכלה. אבל הדבר הקובע כאן הוא כלכלה. אני זוכר, הייתה תקופה שכאן בארץ אנחנו שאלנו את השאלה, עד כמה המלכות לגיטימית, הייתה פה אינפלציה שקשה לתאר, הייתה גרל 800% בשנה, הייתה אינפלציה נוראית. ממש למטבע לא היה כל ערך. כמו שהגדירו את זה, זה לא היה בדיוק ככה, אבל שקנו מרגרינה על פי ערך דולרי. נגיד ככה, כלומר, שהכל היה כתוב בדולרי. גם אם שילמו כסף, אבל גם אם שילמו כסף ישראלי, אבל הכל היה תלוי בעצם במטבע חוץ. והתחילה להיות שאלה, שאולי זה מצב שאין בני המדינה סומכים על המטבע של המלכות. ואז בעצם בטלו כל דיני מיסים, בטלו כל דיני מכסים, ובטל הכל. כלומר, המלכות שלא יודעת לארגן את הכלכלה, אז מה פתאום שתגבי מיסים? פשוט וחד וחלק. כאן הרמב"ם מסביר, עדיין לא יצא טבעך בעולם, הכוונה המטבע, כלומר, אתה לא מנהל את הכלכלה, גם אם אתה מנהל את הביטחון, אבל ייתכן להגיד, מלך זה לא רק על שבטי ההר של שבט יהודה, זה צריך משהו יותר רציני, יותר רשמי, עדיין לא קיבלת שום מינוי, אתה לא יכול לדון דיני נפשות. אני לא בטוח שכל הדעות מסכימות לגמרא הזאת. ואני אתן אולי שתי דוגמאות לדבר הזה, אני אתן רק שתיים. כאשר דוד נלחם בעמלק בהמשך, והוא מביא את השלל, אז כתוב שאלה שהולכים לפניו אומרים זה שלל דוד. וכאן עולה בגמרא, עולה גם במדרש העניין, שהם עברו דרך שדות, ואנשים שאלו אותם, איך אתם דורכים בשדות שלנו? אמרו להם, מלך פורץ לעשות לו דרך ואין ממחים בידו. סליחה, אבל זה היה עדיין לפני שיצא טבעו של דוד בעולם. זה כבר משמע מהמדרש שם בגמרא, שיש לו דין שמלך פורץ לעסוק לו דרך ואין ממחים ביד. גם כל הגמרא במסכת בבא קמא, בבא קמא בדף סמך, שם יש דיונים ותהי חלקת השדה, כן, שם אנשים, שעורים, כל השאלות האלה. שאומרת הגמרא שהפלישתים התחבאו בתוך השדות ודוד רצה לנצח את הפלישתים על ידי שהוא פשוט ישרוף את השדה. ברגע שהוא ישרוף את השדה, הפלישתים או שישרפו או שיאלצו להתגלות והוא יוכל לירות בהם, חיצים. אז הוא שלח לחכמים, אם יכול אדם מציל את עצמו בממון חברו מהו. אמרו לו, מציל את עצמו, כלומר, מותר לאדם להציל את עצמו בממון חברו, אבל חייב לשלם. אבל אתה מלך, הוא מלך פורץ לעשות לו דרך ואין ממחים בידו. מה אתה יכול לעשות? זה מדין מלכות. בפשטות הדברים, כל המלחמות האלה בשדות עם הפלישתים, היו בתקופה מאוד 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 מוקדמת, עוד לפני שדוד נמשך למלך המשחק. נורמל, כל החלטורות הקטנות שהיו עוד כשדוד היה עם הגדוד הפרטי שלו. ואנחנו מוצאים כמה מקורות שדוד כן עכשיו כמלך. גם מדרש שוחר טוב לכאורה עולה, אבל אני אומר, יכול להיות זה במחלוקת הסביעות. ויכול להיות, בין הסביעה בבבא קמא, או הסביעה שאמרתי מקודם, לבין הסביעה במגילה. אבל הרמב״ם פוסק עם הסביעה במגילה בכל מקרה. ויכול להיות שאולי ניתן לתרץ את הקושייה הזאת. אינני יודע. כלומר, יכול להיות שיש איזשהו תירוץ, גם לי יש כמה תירוצים, אבל הקושייה יותר טובה מהם בינתיים, אז אני כרגע מעדיף להגיד שזו היא מחלוקת הסביעה.
למה להגיד את זה בנאר? אם באמת מנחמת הוא היה כזה חצי מלך, כזה מאוד כיונס, בטן שטן תנה ממונות, אבל תנה נפסות, צריך יותר מלכות. כדי להרוג, כדי לשרוף אסתם.
אני בהחלט מסכים עם מה שאתה אומר, אבל כאן אתה רואה שזה נאמר גם על דיני נפשות. כלומר, רגע, מה אתה אומר על המקרה כאן של דוד ואביגיל? שיהיה מותר או יהיה אסור?
כאן יהיה
אסור. בגלל של דיני נפשות?
אבל נניח כמו היה עושה לשרוף לו את כל השדות כאונס.
ובזה שלל דוד גם כן, אתה אומר שלא נורא אם יעבור דרך השדות, זה עדיין חלק מהמלחמה.
כן, כזה ביתי נסל אצלו
צייקה. זה חלוקה טובה. זה חלוקה טובה. כלומר, בואו נגיד, יש מקום לראות במצב הביניים הזה, מצב שבואו נגיד דברים שהם חלק מצורכי המלחמה שקשורים לממונות, שאתה צריך לשרוף את השדות. בואו נגיד בסוגיה בבבא קמא זה ודאי נכון. הסוגיה של זה שלל דוד, אפשר לקבל את זה. לכאורה גם כאן זה קשור לדיני מלחמה, כי אם נבל לא נותן לו אוכל אז מתפרק לו הגדוד. אבל לבוא ולהגיד את זה בדיני נפשות, אני מסכים שיש יותר קושי. אם כי אני רוצה להזכיר. הדין הזה שכל איש אשר ימרה את פיך לא ישמע לברר לכל אשר תצבנו יומת לא נאמר על מלך, הוא נאמר בעצם על מצביא, הוא נאמר על מי שמחזיק בידיו את הביטחון, וזה גם הגיוני, נכון? סבור שבא כל מלך זה קורה בגלל שאתה אומר בה כפי הנה המדינה תתפרק אם לא יהיה לו סמכות לדון דיני נפשות. אבל ביסוד הדברים המקום שבו זה נאמר, זה נאמר על אנשים שיסרבו להתגייס. כאן בעצם נבל מסרב להתגייס. הגיוס שלו זה לתת לחם לאנשים. הוא מסרב לגיוס. כך שכאן זה משהו כזה, זה חלוקה טובה. אתה אומר שאולי במצב האפור הזה אנחנו ניתן את זה בדיני ממונות ולא ניתן את זה בדיני נפשות. זה פחות או יותר מה שאמרת. יפה, הגיוני, אני מוכן לקבל את זה. מכל מקום, די ברור, יש כאן איזושהי מחלוקת בין דוד לאביגיל, מחלוקת ש... כן.
יש
אין
מלכות נוגעת בחברתה אפילו כבנו נימה.
מה?
אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כבנו נימה, איך דוד יכול להיות, זאת אומרת, כשיש עדיין מלך ושיטה. וחוץ מזה, דוד עצמו, הוא מדבר על שם
כמי
שם, הוא לא היה לוקח לעצמו את
הכתר. בדיוק לשם אני הולך, וזה מה שאני מנסה גם להסביר עכשיו במשך כמה דקות. אבל השאלה היא כזאת, האם אנחנו נכנסים עכשיו לכל שבטי ישראל כאל מדינה אחת ומלכות אחת, זה לא ברור. גם שאול לא התנהג ככה. עדיין זה שבטים שבטים, עדיין זה מחוזות מחוזות. אתה רואה שיש מקומות ששאול לא נלחם עליהם, מפקיר אותם. השאלה אם כאן אין מקום לדבר על שריף. בואו נגיד לפחות משהו כזה, שגם כשיש מלך, הוא לוקח על עצמו את האחריות על האזור מבחינה ביטחונית. ועל פניו נראה, מתוך כל הסיפור שלו עם זקני יהודה, ראהו ששמחה דעת הזקנים עליו. הדברים הם לא לגמרי פשוטים. אני אומר, הדברים הם לא לגמרי פשוטים, אני חושב שבהחלט היה מקום לקבל כאן את העמדה של דוד. אביגיל מציגה כאן משהו הרבה יותר פורמלי, משהו הרבה יותר ממוסד, משהו הרבה יותר קרוב למה שדוד אומר עכשיו, לא דוד אומר, שדוד נוסר אומר עכשיו, כלומר, שיש מקום לדבר בארץ ישראל, יש מקום לדבר על מלך אחד, וכל עוד אתה לא המלך שמולך רשמית על כל האומה, אין מקום לעשות דברים על בסיס אזורי מקומי, גם אם אתה שריף וגם אם אתה מפקד וגם אם אתה רואה את עצמך כאחראי על הביטחון באזור הזה. זאת שאלה שהיא תמיד נכונה. כן, השאלה עד כמה אזור מסוים הוא חלק מהכלל, או עד כמה אנשים פה, בגלל שטוענים שהצבא לא דואג לביטחון כאן, אז אנשים מקימים לעצמם שם איזה מין משהו אזרחי כזה שיעשה שפטים בכל האנשים שמסביב. בואו נגיד, ויכוחים כאלה קיימים לנו עד היום. כן, עיין ערך הגבעות וכדומה, זה לא בדיוק אותו דבר, כן, אבל שאלה, כן, נגיד ששלטון איננו לוקח אחריות, אז מי כן לוקח אחריות? האם יש מישהו שסמכותו במצב הזה כן לקחת אחריות? זאת בעצם השאלה הקיימת. ואני אומר, סביב השאלה הזאת בהחלט ניתן לפלפל מכאן ועד להודעה חדשה, וגם לדבר על כל מיני מקרים שהיו במחלוקת, אבל כאמור מכריע כאן הקו של אביגיל. כן. סליחה? כן.
אולי אפשר להתייחס לזה שיש את דין הקורא לך ורואה עבד. ודוד פשוט מגיב פה ומקיים את הדין, והוא בא להניש את נבל על זה.
לא להניש, קורא לך ורואה עבד יהיה בנידוי. לא כתוב יותר מזה. יש מלכות במצבים דומים. אין מוות. השיר מכל השאלו הדור הבוקר משתים בקיר. זה לא, לא, לא כאן. כאן אנחנו לכל צריכים לבוא עם דברים אחרים. וזה כאמור הדבר האחרון שאומרת לו, היה כי יעשה השם לאדוני ככל אשר דיברת את בעליך וצבחה לנגיד על ישראל, ולא תהיה הזאת לך לפקול לשול לב לאדוני ולשפוך דם חינם ולהושיע אדוני. כלומר, היא מדברת, יום אחד אתה באמת תהיה לנגיד על ישראל, כרגע אתה עדיין לא. זוהי האמירה. כן? כרגע אתה עדיין לא נגיד ישראל, וכי יעשה השם לאדוני בית נאמן, כי מלחמות השם אדוני נלחם, היא מכירה בשני הצדדים, היא מכירה בזה שהוא האחראי על הביטחון באזור, אבל עדיין הוא לא נגיד על כל ישראל, וזה בעצם הוויכוח שכל הזמן העברנו אותו מכאן לשם, בשאלה אם מותר לו לעשות דין לעצמו בדבר הזה.
ישראל יכול להיות בניגוד ליהודה?
לא, 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 כאן לא. כאן בשלב הזה אני הייתי מאוד מאוד נוטה לא ללכת בדרך הזאת. וכאן היא מדברת פשוט בשאלה אם ראוי לעשות פה בנושא הזה דיני נפשות או לא. אבל דרך הדבר הזה נכנסים פה עוד כמה דברים. קודם כל, ההכרה שלה בדוד, כי מלחמות השם אדוני נלחם, וראה לו תמצא בך מימיך. כלומר, ההתייחסות מנוגד לחלוטין להתייחסות של נבל, שאתה סתם מיותר פה ואתה עושה דברים שאף אחד לא ביקש ממך. ואל תבוא אלינו בדרישות הדבר הזה. היא כמובן מדברת על הברכה, על האוכל, ובזה היא מאשימה את עצמה, ומביאה את האוכל, כלומר בתור איזושהי כפרה על מה שקרה, וגם הדבר הזה מקבל משמעות. והיא מדברת כאן גם על כלל הצרות שדוד עובר, ויקום אדם לרדופך ומבקש את נפשך. והייתה נפש אדוני צרוע בצרוע החיים את השם לוקחה ואת נפש עודיך יקלן בתוך כף הקלה. כלומר, היא מתייחסת גם לדבר הזה כחלק מהרדיפה הגדולה אחרי דוד, כחלק ממסכת שלמה של רדיפות והשפלות כלפי דוד ואנשיו. אין כמה מצד שאול, מצד אנשי זיף, שבסך הכל לא היו רחוקים שם מכרמל ומעון, אפילו קרובים. נבל נראה כאן כמשתף פעולה עם אנשי זיף, מחר הוא גם יכול להסגיר אותם. כן, כשהוא התעצבן עליהם ואחד אומר, כלומר אולי אפילו אפשר לראות בו איזשהו גדר של רודף. והיא אומרת לו כאן את הדברים הברורים האלה, כי מלחמות השם אדוני מלחם והראה לו את ימצא בך מימיך, ויקום אדם לרדפך ולבקש את נפשך, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, כמובן לא מה שאנחנו קוראים. את השם לוקח ואת הנפש אוהביך יקלן לתוך כף הקלח, היה יעשה השם לאדוני בית נאמן וכו', ולא תהיה זאת לך לפוקה ולמשול לב לאדוני ולשפוך דם חינם, ולהושיע אדוני לא. כאן יש איזושהי אמירה שהייתי מגדיר אותה כאמירה מאוד מעניינת, של אביגיל, וזה דבר שגם כן ניתן לבחון אותו. וניתן לערוך עליו סימפוזיון. אני לא בטוח שכאן. אבל שם, כאן מתנהל, הייתי אומר, בנושא הזה פאנל מאוד מעניין. פאנל נסתר בין דוד לאביגיל, אבל זה דבר שאפשר לקרוא עליו פאנל, הייתי אומר, בכל חברה, הדבר הזה. כן? שאומרת, ולא תהיה זאת לך, לפוקה ולמכשול לב לאדוני ולשפוך דם חינם ולהושיע אדוני לו. יש כאן דבר. אין ספק, הדבר שעשה כאן נבל עלול לפרק את כל הגדוד. לא רק עלול לפרק את כל הגדוד, אנשים גם יכולים גם עוד מעט הוסקלוני, וראינו גם אצל דוד, כי אמרו העם לסוכלו, מראה נפש העם, איש על בניו ועל בנותיו. היו שם אנשים מראי נפש, שנה שלמה עובדים, לא מקבלים את השכר, בהחלט הראש עלול פה לשלם את המחיר, ויכול לשלם פה את המחיר גם בראשו. אבל בואו נעזור את הבעיה הפרטית של דוד. משמעות הדבר הזה, אם דוד מוותר כאן, זה במקרה הטוב, פירוק הגדוד. במקרה הרע, יסרקו את דוד, יקימו שם איזה בריון, שיהיה מפקד הגדוד, והוא שם יעשה שפטים, לא רק בנבל ואנשיו, אלא אגב בכל שאר אנשי כרמל ואנשי מעון, ובואו נגיד, יכלו להקים שם מישהו לראש במקום דוד, והדבר הזה יכול היה להיות רע מאוד. דוד מחזיק שם אנשים לא פשוטים בכלל. מחזיק שם איזה מין לגיון זרים כזה, איזה מין אנשים ריקים כמו יפתח, דברים לא פשוטים כלל ועיקר. וכאן עולה השאלה המאוד קשה. איפה מכניסים את הקדוש ברוך הוא לתוך התמונה? אתה מדבר על ענייני ביטחון, אתה מדבר על מלחמת הישרדות. אתה מדבר על דברים קשים. איפה מותר לך ואיפה אתה חייב להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך התמונה? ואיפה אתה אומר, כאן מדובר על דיני נפשות, את הקדוש ברוך הוא אחרי שאני אגמור אני אבוא לברך ברכת הגומר. אבל כרגע אני צריך לעשות את המעשה בכוחי שלי. כמובן, על פי הכלל הידוע והפורשם, אין סומכים על הנס. כאן עולה שאלה שאנחנו נצטרך לטפל בה. אבל כאן הייתי אומר זה הגרעין, זוהי ההתחלה. והיא עולה אחר כך בכל ספרי הנביאים. כמה ממלחמות ישראל המנוהלות, כמה אתה צריך להגיד, אני עושה את מה שנראה לי בעיני בשר בדרך הנכונה ביותר, ועד כמה יש להושיע אדוני לו. מזכירה פה, כי מלחמות השם אדוני נלחם, והיא אומרת, והייתה נפש, אדוני צבא בצבור, חיים את השם אלוקיך, ואת נפש אויביך יקלנה אל כף הקלה, כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן. מה מקום הביטחון בהשם? כאשר הדבר הזה אמור לא רק להמריץ את האדם במלחמה, כמו שנאמר בפרשת מלחמה בתורה, על ירח לבבכם, על תראו ועל כי השם אלוהיכם הולך לפניכם, להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, אלא עד כמה מקום הביטחון בהשם, כשאתה עומד מול שאלה כזאת, אני לא אעשה, אם הקדוש ברוך הוא יעשה ויציל אותי. אם לא, אז הפסדתי. השאלה, עד כמה אתה הולך על הדבר הזה, כאן אביגיל שמה את השאלה הזאת על השולחן, אנחנו נצטרך יותר לטפל בה ויותר לחפור בה, נעשה את זה בשיעור.
אביגיל, המילה אדוני מתייחסת לדוד.